מסכת עבודה זרה דף כ"ח, נתחיל בסוף העמוד הקודם שתי שורות מלמטה. אמר רבא בבר חנה, אמר ביוחנן, כל מכה שמחלין עליה את השבת אין מתרפאין מהן. וכד אמרי, אמר רבא בבר חנה, אמר ביוחנן, כל מכה של חלל אין מתרפאין מהן. מהי ביני הוא? איכה ביני הוא גב היד וגב הרגל. דאמר רב עדה בר מתנה, אמר רב, גב היד וגב הרגל הרי הן כמכה של חלל, מחלין עליהן את השבת. למדנו למעלה שאסור להתרפא מעובד כוכבים, מפני שהגויים הרשעים האלו יש חשש שהם יסכנו את היהודי שבא להתרפא אצלם. במקום שירפאו אותו, להפך, הם יהרגו אותו, והם יאמרו שזה הוא מת מתוך המחלה שהוא היה חולה בה, ולכן אסור להתרפא אצלם. אמר ככה בר חנה בשם רבי יוחנן, איזה דבר אסור להתרפא מהם? כל מכה כזו שהיא מסוכנת, שמותר חיה עליה שבת, ממילא משמע שזה מסוכן, דבר כזה אסור להתרפא מהם. דבר שהוא קל, אז אין בזה חשש. הגוי לא יכול לומר הוא מת מחמת המחלה שלו. איזה מחלה? היה לו דבר קל, אתה גרמת למיטתו, מלא הוא יפחד. אבל מחלה כזו שהיא מסוכנת, שמותר חיה עליה את השבת, אז אם כן זה מסוכן, אז מלא אסור להתרפא מהגויים, כי הגוי, כמו שהסברנו, הוא יאמר, כן, הוא מת מחמת המחלה, לא בגלל שהוא עשה בו איזה דבר רע. ויש אומרים, שבר חנה אמר בלשון אחרת, הוא לא אמר כל מכה שמחלל שבת, אלא אמר כל מכה של חלל, כלומר, דבר שהוא פנימי בתוך הגוף, רק בזה לא מתרפאים מהם. תגמרה, מה ההבדל בין שתי הדעות? ההבדל הוא לגבי מכה שהיא על גב היד ועל גב הרגל. לפי הדעה הראשונה, גם בזה אסור להתרפא מהם. כי אמר רב עדה בר מתנה, אמר רב, אדם שקיבל מכה חזקה על גב היד וגב הרגל, זה העצמות האלו, העצמות הארוכות האלה, מכה חזקה עליהם היא מסוכנת, סכנת נפשות. אבל לפי הדעה השנייה, בדבר הזה מותר להתרפא מן הגויים. למה? כי היות שהמכה היא חיצונית, ממילא יכול האדם להבחין מה התרופה שעשה לו אותו הגוי. וממילא אם יראה באמת שאותו הגוי עשה לו תרופה שלא תרופה אלא אדרבה דבר המזיק, אז הוא יוכל תכף לנקות את המקום, להסיר משם את אותו סם, את אותה משחה שהגוי הרשע הזה עשה לו. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, כל מכה שצריכה עומד מחלין עליה את השבת. דרך אגב, אומרת הגמרא, הלכה, כל מכה כזו שיש בה ספק, היא צריכה עומד, צריך לשער האם זה מסוכן או לא מסוכן. אם יש פה ספק, סכנת נפשות, גם מן הספק צריך חלל שבת. לא אומרים דווקא אם זה ודאי פיקוח נפש. אמר רב שמן בר אבא, אמר רבי יוחנן, האישתה צמרתה כמכה של חלל דמי, וחלין עליה את שבת. אדם שיש לו חום גבוה, אישתה צמרתה, חום גבוה, נשב גם כן כמו מכה של חלל, וחלין על זה את השבת. מהיכן מכה של חלל? אמרנו למעלה שאם זה מכה פנימית, אז זה נקרא ספק של פיקוח נפש, מותר חלל שבת. מאיפה אז הגדרה של פנימית? מה זה, בתוך מעיים של האדם? איפה זה הגדרה? פירש רבי עמי, מן השפה ולפנים, מהשפתיים ולפנים, זה כבר נקרא מכה פנימית, לא דווקא ממש בתוך מעיו של האדם פנימה. בעיר רבי אלעזר, ככב ושינה מי, כבן די הקושנין הוא, כמכה דברי דמו, או דילמה, כבן די גבי קיימה, כמכה של חלל דמו, ככב ושינה, ראשי מפרש, זה חניכיים ושיניים. והתוספות מסבירים, ככה זה לא חניכיים, אלא הכוונה השיניים הפנימיות, מה שנקרא בשפה שלנו שיניים התוחנות. ושיני, הכוונה משיניים החיצוניות, שיניים החותכות. עכשיו רבי אלעזר, האם מה שאמרנו מן השפה ולפנים זה נקרא מכה של חלל? האם זה ממש בדיוק ככה מהשפה ולפנים? כל מה שבתוך השפתיים זה נקרא מכה של חלל? זאת אומרת כך, מה הדין אם האדם הזה יש לו כאבים בשיניים? האם זה גם כן הגדרה של מכה של חלל ספק נפשות או לא, מה הצדדים? אפשר לומר, כיוון שהם קשים, אם אלא זה נחשב כמו משהו חיצוני, וזה לא נקרא פיקוח נפש שצריך חלל שבת, או נאמר, כיוון שהכל פנים זה לפנימה יותר משפתיו של האדם, נשאר כיום מכה של חלל, זה גם כספק נפשות להקל בשבת. אמר רבי יתא שמה, החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ. חושש הוא דלה, הכאיב לטובה שפיר דמי. דילמה, תנה אחד הכאיב לטובה, חושש נמי קרי ל... אמר הקדמה קצרה, יש הלכה שאדם שיש לו כאב מועט, אסור לו לעשות תרופה בשבת. למה חכמים אסרו את זה? מפני שיש אנשים שכל אדם שהוא חולה מעט אומרים, הוא חולה, הוא מלח חלים עליו שבת, וזה אסור. אתה חי שבת, רק דבר כזה שהוא פיקוח נפש, או שהילה יכול להיגרם, להידרדר למצב של פיקוח נפש. הלאו הכי אסור, אבל יש אנשים שלא מבינים עניין, וכל דבר מתירים. לכן, מה עשו חכמים? אמרו שצריך ללמד את האנשים שלא כל חולי זה כבר הכל מותר. איך נעביר את המסר הזה לאנשים? אמרו חכמים, אם האדם הוא חולה מעט, יש לו קצת כאב, אם הוא מתאמץ, הוא יכול ללכת כמו אדם בריא, אבל יש לו עכשיו קצת כאב. אסור לאותו אדם לעשות רפואה בשבת. אם הרפואה הזו היא רפואה שהיא לא ניכר בה שעושים זה בגלל מחלה, כי גם בריאים עושים את זה, אז מותר גם לחולה לעשות. למשל, הוא רוצה לשתות כוס תה, שישתה, כי גם בריאים שותים כוס תה. אפילו שהוא שותה את זה בגלל שהוא חולה, אין בזה כלום. אבל אם הוא עושה דבר שניכר שהוא עושה את זה בגלל החולי שלו, אז כמובן שהוא לא ממש חולה, אז החיים מסרו את זה. לכן אומר התנה, זוהי הקדמה, אומר התנה, אדם שחושש בשיניו, לא יגמע בהן את החומץ. דהיינו הוא שותה מעט חומץ, אבל הוא לא שותה אותו. אם הוא שותה זה היה מותר, כי זה לא ניקח שזה רפואה. הוא רק גומע ככה את החומץ, פולט אותו, או שהוא משהה אותו בתוך שפתיו, בתוך פיו. זה ניכר שהוא עושה את זה בשביל רפואת שיניו. אסור לעשות את זה. עד כאן דברי התנה. אומר אז אבא, מה מוכח מכאן? דווקא אם הוא חושש, דהיינו כאב קל, אסור לעשות. אבל אם כואב לו מאוד, מותר. למה מותר? הכוכח בגלל שזה פיקוח נפש, ולכן מותר לעשות. אם כן, ללמידים אנחנו מכאן, שגם שיניים זה נקרא פיקוח נפש, שזה מותר. הגמרא דוחה. לא עולה אומר לך, אפילו אם כואב לו הרבה, אסור לחלל אז את השבת. ומה שאמרנו, החושש, באמת לא דווקא כאב קל. אפילו אם יש לו כאב חזק, התנא מכנה את זה בשם החושש. דרך אגב, יש כאן קושיה, מקשה בחידושי הר"ן. אפילו אם נדייק כדברי אביי, שדווקא חושש אסור לגמע, אבל אם כואב לו מאוד, מותר. אפשר להסביר מטעם פשוט. הרי אמרנו בהקדמה שכל האיסור כולו לעשות תרופות בשבת, אם אין בזה חילול שבת, זה רק כאשר הכאב הוא קל. אבל אם אדם כואב לו מאוד, ממש הוא מרוב הכאבים לא יכול ללכת, הוא הולך לישון מרוב הכאבים, אחד כזה מותר לו לשתות תרופה בשבת. אם זה לא כרוך בחילול שבת, רק לשתות תרופה, זה מותר. אז אם כן אולי לכן אמרנו כאן שמותר לגמע את החומץ. אז מה הראיה של אביי? מתרץ הר"ן, מפני שגם לאחד כזה שכואב לו מאוד מותר לעשות תרופה, זה רק באופן שאין אפשרות לעשות את זה בצורה שלא ניכר שעושה תרופה. וכאן הרי האדם הזה יש לו דרך לעשות את זה בצורה שלא יהיה ניכר. הוא יכול לקחת ולבלוע את החומץ, יכול לקחת דבר מאכל, לטבל אותו חומץ ולאכול את אותו מאכל עם חומץ. למה הוא מגמע? איך ייתרנו לו כזה דבר? מכאן הבא יוכיח, הכוכח שהוא חולה שיש בסכנת נפשות, ומלא לא מצריכים אותו לעשות בצורה שלא יהיה ניכר, אלא אפילו שניכר זה מותר גמור. נחזור לסוגיה. תשמה, רבי יוחנן חש צפדינה. רבי יוחנן היה לו כאב בשיניים, מחלה שנקראת צפדינה. אז היה לגבה דעה עם התרומיתה. הלך אצל אותה הגברת, הייתה יודעה לעשות תרופות. עבדה חמשה ומעלה שבתה. עשה לו ביום חמישי וביום שישי תרופה. אמר להם מחר מאי, אם מחר ביום שבת יהיה כאבים, אז מה התרופה שאני אעשה? תביא, תגלי לי איך אני אמור לקחת, לעשות סממנים, לעשות מהם את התרופה. כי לבוא עד אלייך ביום שבת אני לא יכול. אמרה אלה צריכת, אתה כבר לא תצטרך ביום שבת את התרופה, כי יומיים שעשיתי לך זה מספיק. חזר ואמר לה, אי צריך נעמה, ואם אני בכל זאת צריך, מה אני אוכל לעשות? אמרה, אשתבע לי דלה מגלית, שבע לי שאתה לא תגלה את הסוד של איך מכינים את התרופה הזו. אשתבע לה, לאלהי ישראל למגלינה. נשבע לה בלשון הזו, אמר לה, לאלוהי ישראל אני לא מגלה. גליה גילתה את התרופה. למחר נפק דרשה בפיחה. מחר הלך וגילה את הסוד של התרופה בדרשה בציבור, פרקה, דרשה בפני כל ההמונים. למה? כי יהיו הרבה אנשים שמסתכנים, לא יודעים את התרופה הזאת, אלא מי שירפא אותם, והיו מסתכנים, ממש מגיעים סכנת נפשות. לכן הוא גילה את זה כל החיידת התרופה הפשוטה הזאת, ואנשים מישראל לא ימותו. בקשה הגמרא, והאישת בעל, איך הוא גילה את זה? הרי הוא נשבע לה שהוא לא יגלה. עונה הגמרא, להד ישראל המגלינה, ולעמי ישראל מגלינה. הוא אמר לה, אני לא, הוא נשבע לה שהוא לא יגלה לאלוהי ישראל. נכון, לא מגלה לאלוהי ישראל, הוא מגלה לעם ישראל. וזה מותר. והיקח חיול השם. את הגמרא, מכל מקום, הרי יש בזה חיול השם. היא לא מבינה את החוכמות שלך. עונה הגמרא, דגלה לה מעקר, מיד אחרי שהיא גילתה לו, הוא אמר לה, אני הולך לגלות. מפני שנשבעתי לך שלא אגלה לאלוקי ישראל. אבל לעם ישראל אני כן מגלה. אלמה, כמכה שחלה על דמיה. כל פנים רואינו מכאן. שהדבר הזה נחשב כמו מכה שחלל, לכן הוא צריך לגלות את זה לכל עם ישראל, כי היו מסתכנים בדבר הזה. מה נחמן בר יצחק, שאני צפדינה הועיד ומתחיל בפה וגומר בבני מעיים. אומר נחמן בר יצחק, זה לא ראה שכל מחלה בשיניים היא סכנת נפשות, רק צפדינה אולי מתחילה בשיניים, אבל היא לא מטפלים בה, היא ממשיכה עד לבני מעיים. וכיוון שמגיעה לבני מעיים, אמרנו כבר שמכה שהיא של חלל, שבני מעיים, ודאי שהיא סכנת נפשות. מה הסימן להכיר את המחלה הזו שנקרא צפדינה? רמי מידי בקקה ומייטה דמה מבדרה. כאשר אדם מכניס דבר כלשהו לתוך פיו, יוצא דם בין שורות השיניים האחוריות. ממה יהווה? מה המחלה הזו נגרמת? מקרה קריר דחיתה ומחמים דסערי. ושיורי כסה דהרסנה. יש איזה מאכל מסוים שעושים אותו מחיתים, ואם האדם אוכל אותו כשהמאכל הזה קר, הוא אוכל אותו גם בחורף, זה נקרא קרי, קרירה קרירה, מאכל קר ואוכל את זה בחורף, מאכל זה של החיטים, זה עושה את המחלה הזו. או אוכל שזה מאכל מסוים שעושים אותו מסעורים, הוא אכל אותו חם, הוא אוכל את זה בקיץ החם, זה דבר כזה גם כן יכול לגרום למחלה הזו. עוד דבר, או משיעורי הקסה דהרסנה. מעבר על זה לילה, זה לא בריא לאכול את הדבר הזה, וקסה דהרסנה זה דג שתגנו אותו בשמן. עם, בדש תגנו אותו עם שומן שיוצא ממנו, עם קמח. ומהשיריים שלו, כלומר, השאירו את זה למחר ומחרתיים, ואדם אוכל את זה, זה לא בריא. מה יעבד אלה? מה התרופה שעשתה לו? מה בחברי דרבה? מסעור ושמן זית ומלח. מסעור, סעור זה מה שנקרא היום מחמצת טבעית. שמרים טבעיים. המים שלו ושמן זית ומלח מעורבים ביחד. זה כל התרופה, תרופה פשוטה. אומר ברב השיא אמר, מה התרופה שעשה לו? משחה דאבזה בגדפה דאבזה. לוקחת שומן של אבז, מתיחים אותו, ממיסים אותו, ומורחים אותו עם גדפה דאבזה, נוצה של אבז. אמר רבי ינא עבדי כולהו ולא יצא, אני עשיתי שתי התרופות האלה ולא הבראתי, היה לו גם כתה מחלה הזאת וזה לא עזר לו. עדי אמר לי, אותי, עד שאמר לי אותו סוחר שמיעי לי, הייתי קשייתה דזיתה דלמה לא תלתה, קלין הוא אמרה חדתה ודביך בה דדרה, עבדי אחר ותיסי. אמר לי, תיקח גרעינים של זית, כשאתה זיתה גרעינים של זית, שהזיתים האלו הם לא גדלו כל צורכם, הם עדיין לא הגיעו לשליש גידולם, ותיקח לך איזה מעדר, מה שעודרים באדמה, אבל חדש, ותלבן אותו, שימו אותו על האש עד שיהיה כולו מלובן, ועל זה תשרוף שמה, אותו המעדר המלובן הזה, שמה תשרוף את הזיתים האלו. מהמשחה הזאת שתיווצר מכך, תיקח את הגרעינים האלו, המשחה שנוצרה, ותדביק את זה על השיניים מבפנים, ואז זה ירפא. אומר, ככה עשיתי והתרפאתי. למה הגמרא מספרת כדורים לכולם? חכמים, כל דבר של רפואה שידעו, גילו לעם, כדי שהעם לא יפסיד יש פעמים רפואות, חכם יודע, צריך לספר את זה, שכל מי שיודע דבר, שיבריא, ולא יישאר חולה. רבי יוחנן, איך יעביד אחי? והאמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, כל מכה שחיילת שבת, אין תרפאין מהן, אדם חשוב שני. אומרת הגמרא, איך רבי יוחנן באמת, הלך להתרפא מאותה גויה, מאותה מטרוניתה, במחלה שלו. והרי למדנו, כל מכה שחיילת על שבת, אסור להתרפא מהם, וזה גם כן. זה מחלה שמותר להתרפא בשבת, כי זה סכנת נפשות. אז אם כן, איך היה מותר להתרפא? הגמרא, אדם חשוב, מותר להתרפא מהגויים, כי אין ספק שהגוי יפחד להרוג את האדם הזה, כי ודאי המלכות תחקור בעניין, והיא תהרוג את אותו האדם שהרג את היהודי החשוב הזה. עכשיו הגמרא, והרבי אבהודי, אדם חשוב הבא, ורמלי יעקב מן אס אמה השקה, ואילה רבי אמיר רבי אסיד לחכו לשקה, פסקה לשקה. ואת הגמרא, וכי אדם חשוב, הגויים הרשעים, הם לא חפשים איך להרוג אותו? הרי רבי אבהור היה אדם חשוב ביותר, היה נכנס כל הזמן לביתו של הקיסר, והיה אותו יעקב המין, למען אותו למעלה, היה רשע מרושע, היה מתמידי ישו הנוצרי, והוא שם לו איזה משחה על השוק שלו, ורבי אמי ורבי אסי, אם לא שהם הרגישו במקום שזו משחה מסוכנת, והלכו וניקו את המקום, כאילו לחכו את השוק שלו, כלומר ניקו את המקום טוב טוב, אותו שם בר מינן היה חותך את רגלו של רבי אבהור חמנה אצלן. עוד הגמרד רבי יוחנן רופא מחייבה, אצל רבי יוחנן, אותה מטרוניתה הייתה רופאה מומחה, אז היא לא תעשה דבר, ואחר כך תפגום את השם שלה, ואף אחד לא ירצה לבוא לטפל אצלה. אתה פוגם את בשם שלה. דרבי אבהור נמי רופא מומחה הווה, גמרד גם אצל רבי אבהור, איתו יעקב מן היה רופא מומחה, ואף פי כן ראינו שהרשע הזה רצה לעשות כזה דבר. שאני רבי אבהור דימוך מיני בנפשהו, תמות נפשי עם פלישתיים. גמרד בכל זאת, רבי אבהור תמיד היה יודע להתווכח עם כל המינים והפיקורסים. היו שואלים אותו קשיות, והיה תמיד יוצא וידוע על העליונה. לכן כל כך הגויים היו חפצים להמית אותו. קראו בעצמם, כמו שאמר הפסוק, תמות נפשי עם פלישתים. הם אמרו מוכנים שחס שלום יפגעו ברבי אבהור, למרות שזה יגרום להם שאחר כך המלכות תדע, תחקור, תהרוג אותה אף בכן. כל כך היו חפצים להפיל אותו. אז לכן הוא באמת, אפילו שהוא אדם חשוב, הגויים הרשעים האלה רצו להרוג אותו. אבל סתם אדם בעלמה, שאין כל כך שנאה של גויים כלפיו, אם הוא אדם חשוב, הגויים מפחדים להריע לו, כי יודעים שהמלכות תענישת בעונש קשה וחמור. אמר שמואל, היי פדעתה סכנתהי, חליין שבת. אומר שמואל, אם יש איזה מכה של מכה בחרב, כלומר דבר שהוא ברזל, והוא חותך, עשה חתך לעומק, זה סכנה, נפשות. מחלים על עדת שבת. מה יעשו אותה לנפסך דמה? תחלה בחלה. בשביל לעצור את הדם, אז שתי שחלים, שחליים בחומץ. להסוכה, כדי להבריא את המכה, גרדה דיבלה וגרדה דאסנה. מגרדים איזה עשב שנקרא יבלה, ועשב שנקרא סנה, גרדים את זה, ואת זה שמים כדי להבריא את אותו המקום, לאחות את החתך ההוא. או נקרא מקלקלתה. או יש תולעים באשפה שהתרנגולים מנקרים שמה, קלקתה זה אשפה, משתלים מנקרים שמה, אותם תולעים זה גם כמפואה להשים על המקום ולאחות את החתך. אמר ספרה, היי ענוותה, אם יש בתוך הגוף של האדם בעור איזה אבעבוע כזה, זה מסוכן. פרוון קדם על אחד מותהו. זה כביכול שליח של מלאך המוות. אם אדם יש לו בר מינה בבעות כאלה, סימן לא טוב. סימן חמצן שיש מחלה מסוכנת מסתר שם. מה יעשו אותה? תגנה בדובשה, או כרפסה בתליה. התרופה של זה, או עשב שנקרא רודה, זה תגנה עם דבש, או כרפס עם תליה. תכוונה היא יין חזק. עד אחי ואחי, עד שאדם ימצא את הדבר, זה פעמים לא קל למצוא את הדברים האלה, להתיע עין ביתה בתמינה, וניגנדר עילבה, ייקח ענב, פריש ענב, ויגלגל את זה על אותו העין ביתה, זאת אומרת, על אותו הבעבוע הזה. חיברתה לחיברתה וקמתה וקמתה. אם זה אותו הבעבוע הזה הוא לבן, ייקח ענב לבן ויגלגל עליו. ואם אותו הבעבוע הזה הוא שחור, אז יגלגל עליו ענב שחור. אמר רבה, היי סימטה, זה נפיחות של מוגלה, פרוונקה דשתה היא. זה שליח, כלומר זה תסמין של חום גבוה שעומד לפרוץ. מה יעשו אותה? מה התרופה של זה? למחיה שיטין איסקוטלה. ייתן באצבע הצרידה 60 מכות, ולקרעי שתי בערב, עד שזה ייפתח שתי בערב. על ידי כך, כל המולה שתהיה שם תצא ותתייבש המקום, וזה עברי. ואני מילד לחב הראשי, מתי צריך לעשות זה, כי זה מסוכן לא יעשה את זה, דווקא כאשר הראש של אותו הפצע של המוגלה, הראש לא הוא לא לבן, אבל חיבה ראשי להתלנבה, סמן זה כבר התחיל להברי, וממילא אין בזה בעיה, והתחיל להתבשל כדי להוציא את הלחה, וממילא אין בזה חשש. רבי יעקב חש בפקעה. דהיינו, ביעקב היה לו איזה כמין תחורים. אורה לרבי עמי, הראה לו רבי עמי תרופה, ואמרה לה רבי עשי אורה לה, שאומרים שרבי עשי אמר את התרופה. מה יעשה? ליטה שב בני אהלה תולנה, יביא שבעה גרעינים של עשב שנקרא אהלה, אבל גרעינים כאלו שהם אדומים תולנה, כמו תולעת שני. וצייר לה בחללה דבי צברה, כאשר היו תופרים איזה חלוק או בגד וכדומה, לוקחים את הבד, מקפלים אותו על שתיים, תופרים מהצדדים, ואחר כך באמצע עושים חור, ומוציאים משם את המקום שאדם יכול להכניס שם את הצוואר שלו. זה נקרא חללה דבי צברה. את אותה חתיכת בד שהיו מוציאים משם בשביל לעשות את זה, את הפתח שיכניס דם את ראשו, ייקח את השבעה גרעינים האלו של העשב שנקרא אהל, כמו הפסוק שאומר כאהלים נטע השם, יקשור אותם בתוך אותה חתיכת בד, ולקריך אלווה נראה ברקה, ויקרוך את זה בחוט שזור מסיער בהמה, ותמיש לה בנטפי חברה, וישרה את זה בתוך צורי לבן, וליך ליה, וישרוף את זה, ובדר לעלווה, וישרוף את הגרעינים האלו, ואת האפר ישים על אותו הבעבועות האלה, התחורים האלה, וזה יבריא אותו, עד אחי ואחי, עד שישיג את זה, ליתה קשייתה דאסנה, ייקח את הקש, את הגרעינים, סליחה, של הסנה, לנח פקעה להדה פקעה, ישים את הסדק שבגרעינים האלה של הסנה, מול הסדק שיש בבשר שלו. והנה מילי פקעה אלה, התרופות האלו מועילות כאשר אותו הפצע הזה, התחורים האלה, זה נמצא למעלה. ומלא הוא רואה את זה ויכול לשים את התרופה הזו. פקעת המי, אבל אם הפצע הוא פנימי יותר בתוך הגוף, מה יעשה? ליתה תרבד את ספרתה דלי פתח, יביא חלב שסעירת עיזים שעדיין לא ילדה, דלי פתח, כלומר שעדיין לא ילדה, ולשר, ימיס את זה באש, ולשדה בה, יזרוק את זה פנימה, ועל ידי כך זה יכול להיכנס בפנים, וזה יבריא, וילה, אם אין לו את זה, ליתה תלת תרפי קרה דמייב שבתולה, יביא שלושה עלים של דלעת שיבשו את זה בצל, ולכלה ולבדע עליו, ישרוף את זה ויניח עליו, וילה אם אין לו. אז ליתה משחדה חלזונה, סוג מסוים של חילזון, וילה מייתה משח קירה, יביא שמן זית וקירה, זה שעבה שהם עורבים יחד, ולנקות בשחקדי קטנה בקיתה, עוד אמר גופנה בסטווה, התכסה בבגדי פשטן שחוקים בקיץ כדי שלא יתחמם הרבה, והתכסה בצמר גפן בחורף כדי שלא יתקרר. רבי אבהו חש באודנה, רבי אבהו היה לו כאבים עזים באוזן, תרופות רגילות לא הועילו לו, הורה לרבי יוחנן הורד, אמר לו רבי יוחנן שמה יעשה, ואמרי לה במדרש, שחכמים את המדרש אמרו את זה, לא רבי יוחנן, מה יורי לו, מה התרופה שאמרו לו? כי הדה אמר רבי, אמרה לי הם, לא יברי כולייתה אל עודנה. הכלייה של הבהמה, הדבר הכי חשוב בה, שמה נבראה, זה בשביל התרופה לאוזן. כביכול אין התועלת כמו בשביל הדבר, זה הדבר הכי חשוב. אפשר לעשות מזה תרופה לאוזן. אמר רבה, אמר לי מניומי עשייה. גם רבה אומר שאמר לו מניומי הרופא, כל שקרני קשו עודנה, כל התרופות שעושים זה לא טוב לאוזן. לבר עם היד כולייתה. חוץ מהמים שעושים מהכלייה של הבהמה, זה טוב לאוזן. ליתה כולייתה דברחק רחה, יביא כליה של שעיר עיזים, ולקרעי שתי בערב, יחתוך את זה שתי בערב, ולנח המלה דנורה, יניח את זה על גחלים לוחשות. והנו מיד נפקי מינה, לשדין הוא באותנה, ואותם המים שיוצאים מהכליה הזו, אז את זה יניח באוזנו. לקריב לחמים אלא פשורי, לא שיניח אותם כשהם חמים, לא כשהם קרים, אלא כשהם פושרים. וילה, ואם אין לו את זה, ליתה תרבה דחיפושתה גם לניתה. יביא חלב של חיפושית גדולה, חלב כלומר השומן שלה, ולפשר ולשדבר, ימיס את זה ויניח בתוך האוזן, וילה, מן אפשרות, למלא לאודני משחה, ימלא את האוזן שלו בשמן זית, ולעביד שבת אל יתה דאספתה, ויקח איזה שבע גבעולים של אספסתה, דהיינו שחת, ולעיתה שופתה לתומה, יביא את הבית יד של השום, ולטוב ברקה בחד רשע, יקח חוט שזור משיער של בהמה, ולתלה בהו נורה, יניח את הברקה הזה בתוך הגבעולים האלה של האספסתה, של השום הזה, וידליק בזה את האש. וידח רשע מוטבה באודנה, והצד השני יניח את זה באוזן, ולטב אודנה לידי נורה, יקרב את אוזנו לצד של האש, ויזדהר מזקה, יזהר שרוח לא תיכנס שם, ונשקול חדה ואינה חדה, הוא ישים שם את אותו הפתילה, אותו גבעול של השחת, עד שזה יישרף כולו, ואז ישים את השני, כלומר צריך להיות הכל באש נמוכה, אחד נגמר, ישים תכף אחריו את הגבעול השני, ועדי יתרפא. לשנה אחרינה, שומרים שהתרופה הייתה, התרופה האחרונה עושים אותה בצורה שונה, וככה אמרו חכמי מדרש, אילה, אם אין לו את אותה התרופה הקודמת, שזה בעצם חיפושת גמלניתה, אם אין לו את זה, אז מה יעשה? ליטש פתילתה בקרה, יביא שבע פתילות משיער של בהמה, ושייף למשחה דאפרסמה, ישפשף את זה בשמן שעשוי מאספסתה, ונעיתה חד רשע בנורה, ייקח ראש אחד של הפתילה באש, וחד רשע בונה וראש אחד של הפתילה באוזנו, ונשקול חדה וניח חדה, עד שגם הפתילה אחת ישים את הפתילה השנייה, ויזדהר מזיקה, יזדהר מהרוח, ואילה אם אי אפשר, ליתה עודרה דנדה דלה משקף, יביא איזה מוחים כאלו שהם צבועים בצבע תכלת, שדומה לדודאים, דלה משקף, אבל שהמוחים האלה לא קיבלו, לא חבטו אותם כדי לנפץ אותם. וננח וישים באוזן, ותליה לאודנה לידי נורה, שים את אוזנו סמוך לאש, ומזדהר מזיקה יזהר מרוח ועילה, ואם אין לו, אז יביא ליתה גובתה דקניה עתיקה בר מאה שינין, וימליחה מלחג אל ניתה, יביא איזה קנה שהוא ישן ישן, כנסוף, חותכים אותו, אבל משהו ישן שהוא יבש כבר לגמרי, כמו משום גוזמה, בין 100 שנה, כלומר משהו ישן שהוא יבש ואין בו עוד שום לחלוחית, וימלח עליו מלח שהוא עשוי מתוך שיש, כלומר אבן קשה כמו שיש, אז יש מלח כזה שממש קשה, ושוברים אותו עושים ממנו מלח, יערב את זה יחד, ולקלה וישרוף את הכל וידבך, ישים את זה עליו באוזן, וסימנך, רטיבה ליה בשתה, יה בשתה לרטיבה. אומרת הגמרה, הבאנו תרופות למעלה, חלק מהתרופות זה תרופות שהם רטובים, כמו מהכליה והשמן, זה למי שיש לו בעיה באוזן, שהאוזן שלו יבשה. ליה בשתה לרטיבה, מה שאמרנו למשל, את השופרת של הקנה והמלח, זה מיועד למי שיש לו בעיות של מים באוזן, של אוזן שהיא רטובה. אמר רבה באוזטרה, אמר רבי חיינה, מעלין אוזניים בשבת, פעמים שמשמור אדם שלו גידי אוזניים שנפלו ואלה חיים שלו נופלים, זה מסוכן. אז חייבים לעלות את זה בשבת. תנא רבי שמעון בר יהודה, ביד יעלה את זה, אבל לא בסם, לא על ידי משחה. יקדם רבי בדיוק להפך, בסם יעלה את זה, אבל לא ביד. מה היא טעמה? לכאורה אדרבה, ביד זה פחות רפואה. אז אם כן, מה הבעיה? למה לא לעשות את זה ביד? תגמרה מזרף זריף, מפני שזה יכול לפצוע. לכן אדרבה עדיף לעשות במשחה. אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, עין שמרדה מותר לכחלה בשבת, עין שכואבת מאוד, מרגישים שהיא עומדת להתפקע, מותר לכחול את זה בשבת, לשים איזה סמנים מסוים שניים קראים כחול, לשים על עין, זה מרגיע את העין, מבריא אותה. סבור מינה הנמליהו דשחק לסמנים מאתמול, אבל משחק בשבת דת ידר שתי רבים, לא? אמר לו אומר רבנר ביעקב שמיידים פרשם מיני ידר רבי יהודה, ומשחק בשבת דת ידר שתי רבים מותר. חשבו החיים דווקא, אם יש לו כבר את הסממנים האלה, מותר לעשות את הרפואה הזו בשבת. אבל אם אין סמנים, אסור לשחוק סמנים בשבת, כי זה לא פיקוח נפש. או אם יש סמנים שחוקים, אבל צריך להביא את זה לרשות הרבים, מילא הדבר הזה אסור, כי זה לא פיקוח נפש. אמר להם אותו החכם, קוראים לו רבי יעקב, אומר, אני שמעת מרבי יהודה שאמר, אפילו לשחוק סמלים שבת, להביא דרך שתרבים זה מותר. למה? מפני שזה פיקוח נפש. רבי יהודה שרה עם מחל עינה בשבת. אמר לו רב שמואל בר יהודה, מה נצאית ליהודה מחל שבה? אומרת הגמרא, רבי יהודה התיר לחול עין בשבת. אפילו אם זה עידי המש, חילול שבת גמור, גם כן הדבר הזה הוא מותר. היה חכם, שמע את זה ולא הסתדר לו. אמר לרב שמואל בר יהודה, מי ישמע ליהודה, מי שומע עליו, הוא מחלל שבת. זה אסור. לסוף חש בעיני, בסוף שמואל בר יהודה עצמו, היה לו כאבי עיניים כאלו. שלח לי, הלך שואל את רבי יהודה, שערי או אסור, מותר או אסור? שאל כול העלמה שערי. לדידך אסור, לך אסור. למה? כי אתה אמרת שאתה חלקת עליי, אתה אמרת שאני לא צודק, אז מה אתה? וכי מידיעו וכי אני התרתי מדעתי, זה מור שמואלו, זה של מור שמואלו יתיר. ולמה באמת שמואל יתיר? היום תה דהווי במור שמואל, דקד חלה עינה בשבת הצרחה וליקד השגבה. פק העינה, למחר נפק מור שמואל דרש עין שמרדה מותר לכוחלה בשבת. תגמרה, שמואל לא יתיר סתם, אלא על פי מעשה שהיה. הייתה שפחה כנענית שם בביתו של שמואל, שהעין שלה היא הייתה כולה רותחת והייתה צועקת. ואף אחד לא השגיח בה, מפני שהיה נראה להם שאסור לחלל שבת צורך זה. בסוף החמנה אצלן, העין שלה פקעה. מחר הלך שמואל ודרש, עין שמרדה מותר לכוחלה בשבת. מה היא טעמה? שאת הגמרא, טוב, מותר לעשות רפואה בשבת בסדר, אבל לא מותר עד כדי לחלל שבת. כי הרי גם סכנת עבר, במהם זה לא היה סכנת פשוט. היום אומרים שסכנת עבר זה יכול להידרדר לסכנת פשוט. אבל אז לא. סכנת עבר יודעים את הפה שלא התפשט הלאה. אם כן, לא מותר לחלל שבת פעמים לחוד דאורייתא. הגמרא שואלת עינה, בבנתה דליבה תלו. ואת הגמרא מפני שהעורקים של העין הם תלויים בדופן של הלב, ולכן אם העין חלילה וחס תיפקע, זה יכול בעצם ממש להרוג את האדם. כגון מאי, באיזה אופנים אמרנו שמותר חלל שבת? איזה דבר שנקרא שעין שמרדה יש בדבר הזה סכן נפשות? מעודה כגון רירה עם זיזה וריר, או דיצה, או דמה, או דמעתה, או קדחה, כלומר זה כולו חם או תח, ותחילת אוכלה, דווקא בתנאי שזה בתחילת המחלה. להפוקי סוף אוכלה, פצוחי עינה דלה, אבל אם זה כבר בסוף המחלה, או שזה כבר ממש מחלים, דיינו שהוא בא רק כדי שיעיר את העין שלו, זה נקרא פצוחנה, שיעיר יותר, לא, זה לא נקרא פיקוח נפש, ואסור לחלל במצב כזה את השבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.